אנחנו במשנה בדף למדת עמוד ב' במשנה אין שורים את המוכסן. אין שורים את המוכסן לתרנגולין, אבל חולטין. אסור בפסח לשרות פסולת של קמח לתרנגולין, כי חוששים שזה יחמיץ, אבל לשים את זה במים רותחים מותר, כי זה לא יחמיץ. אישה לא תשרה את המוכסן שתוליך בידה על המרחק, היו משתמשים בזה בתור סבון כזה, שפשוף. הלו?
כן.
הלו?
כן,
הרב. הלו?
הרב.
כן.
כן. אפשר להמשיך.
אפשר להמשיך. אז האישה לא תשרה את המוכסן שתוליך בידה למרחק. היו משתמשים במורסן הזה בתור מין סבון כזה לשפשף את, את הגוף, אז אסור לפשרות את המורסן במים, אבל שפי בבשרה יבש. זאת אומרת, לא לפשרות את המורסן, אלא לקחת את המורסן היבש ולשפשף על הגוף, לא עם הגוף קצת רטוב, אבל המורסן לא יחמיץ. לא ילעוס אדם חיטים ויניח על מכתו מפני שהן מחמיצות על ידי הרוק והלעיסה. תנו רבנן, אלו דברים שאין באים לידי חימוץ. אפוי, דבר שהוא כבר אפוי, אז הוא לא מחמיץ. והמבושל, דבר שבישלו אותו, וחלוט שחלטו ברותחים. שואת הגמרא, מבושל, לכאורה בעצם הבישול כבר הוא מחמיץ. אני מבשלי מחמה. אמר פאפה, אפוי שבישלו כמה. מבושל הכוונה, אם אתה מבשל דבר אפוי, אז הוא לא מחמיץ. זאת אומרת שאחרי שיש לנו קמח מצה, מצד הדין, קמח מצה, אפשר לבשל אותו, אפשר לעשות איתו כל דבר שרוצים, מצד דין הגמרא. זה חומרה של אחרוני האחרונים שנקרא שרויה. אחרוני האחרונים החמירו עיקר חסידים שגם דווקא מחמצה כשהוא אפוי לא לבשל אותו, אבל מדינה בגמרה דבר אפוי מותר לבשל אותו ואין חשש חימוץ. תניה, רבי יוסי ורבי יהודה אומר, קמח שנפל לתוכו דלף אפילו כל היום כולו, אינו בא לידי חימוץ. אמר פאפה והוא דאביד טיף לידי טיף. אם כל הזמן יש טפטוף ללא הפסקה על קמח, הטפטוף התמידי לא מניח, לא מאפשר את ההחמצה. אמרי דבר רבי שאלה, ותיקה שרי. מותר לעשות ותיקה. מה זה ותיקה? זה מין מאכל קמח כזה שבלול מכל מיני משקים, אז הם תראו את הדבר הזה בפסח. שואלת הגמרא, והתניא ותיקה אסור? לא קשה. פעד דאב זה במשחה או מיחה, אם עושים את זה עם שמן ומלח אז זה לא מחמיץ, כי אין בזה רטיבות של מים. הדאב זה במים ומיחה, אם אתה עושה את זה במים אז זה מחמיץ. אמר מר זוטרה, עוד הלכה, לא למחה איניש כדי רבקים חד אבישנה, דילמה לא בשלשה תרווה לידי חימוץ. אסור לאדם לעבות תבשיל על ידי הוספת קמח, להוסיף לרוטב קמח כדי שהוא יהיה קצת יותר סמיך, אפילו אם זה קמח שקלו אותו בתנור, שמה לא קלו אותו כמו שצריך אותנו. ועכשיו אחרי שתשים אותו בתבשיל אז הוא יחמיץ. אמר רב יוסף, לא ליכלות איניש תרי חיטה בעד הדדה. אסור לקחת שני גרעינים של חיטה ולחלוט אותם ורותחים ביחד, ואם אז לחד אביית וציריה דחברתה ולא סקליק לאודיקולה דמיה מארבע רותחה רוחתה, ועד אלי חמוץ. יש לנו חשש שמה החיטים ידבקו זאת לזאת, והחליטה של המים הרותחים לא תגיע לכל מקום בחיטה, והיא תבוא לידי חימוץ. אמר רבי, לא ליחוכי נשתרת שיבולי בעת הדדה. אסור לקלוט שיבולים ביחד. לין מה נפקה מאיה מהי ובל אידך ועת לידי חימוץ. יצאו מים מהנוזלים כאלו שיוצאים מהחיטה ויבואו לחיטה השנייה. כלומר לרב היחי אפילו חד הנמי, גם שיבולת אחת אתה לא יכול לקלוט, שמה דילמה נפיק נאי רשע ובל אידך רשע. אלא ודאי אומר רבה, כל מה שחששו פה לא נכון. מה אתה חושש לאותה לחות שיוצאת משיבולים? זה מי פירות, זה לא מים, זה חושב שבא מהחיטה. מי פירות אינם מחמיצים, ולכן עד הרבה אביי מהאי, אביי חוזר בו באמת, בכל אגב מדליו לא מחמיצים. כל עוד אנחנו נמצאים במשהו שלא שורית אותו במים ממש, אז אין בזה בעיה של החמצה. ואמר רבי, אחת רבה וישנה סחיף השארי, אם יש לנו קד שמייבשים בתוכו גרעינים של חיטה בתוך תנור, אם יש בו פולטים נוזלים הגרעינים האלו, אבל אם יש לו הוא כפוף כלפי מטה, אז הנוזלים יוצאים החוצה לתוך התנור, מותר. אבל אם הוא נעמד, אז יש פה בעיה. אם הוא עומד, כי הנוזלים שיוצאים החוצה נשארים בתוכו. רבה לשיטתו חולק. אומר רבה, מה? אפילו זקיף ענה משארי. אפילו אם הקד הזה עומד, והנוזלים שיוצאים מהחיטה לא נשפחים החוצה, גם כן זה אסור. כי רבה אומר לשיטתו, זה מי פירות מינו. ונוזלים שיוצאים מהחיטה הם לא מחמיצים. מי פירות אינם מחמיצים, וככה אנחנו פוסקים להלכה, שהנוזלים שיוצאים באופן טבעי מהחיטה, הם לא נחשבים מחמיצים, וזה מי פירות, ולכן מותר לקלוט חיטה וכדומה. תנו רבנן, אין לו תתים שעורים בפסח. אסור לקחת את השעורים, ללטות אותם במים כדי להקל אחר כך על הכילוף שלהם והתחינה שלהם. ואם לטעת, אם נתבקעו השעורים, סימן שהתחיל תהליך של החמצה, אז אסורות. ולא נדבקו מותרות. רבי יוסי אומר, שורן בחומץ וחומץ סומטן. יש תקנה, אם אתה רואה שהן קצת מתחילות להתנפח, מיד תשים אותן בחומץ, וזה ימנע מהן החמצה. אמר שמואל, אין הלכה כרבי יוסי. אמר חיזה, אמר מאוקרה, לא נדבקו ממש, אלא כל שאילו מניחה מלטי חבית ואין התפקעות מאליהן. אם אתה שם אותם על חבית, הרום, הריח של היין, תגרום להם לאיזו התנפחות, זה כבר סיבה להחמיר. שמואל אמר, רק אם התפקעו ממש. אבל שמואל עובדה בדורה דבי בר חשו, ולהתפקעו ממש. אמר רבה, בעל נפש לא ילטות. מה יראה בעל נפש? אז לפי הברייתא כתוב מפורש, אין לו תתים, אפילו כולה אלמנמי. אז איתן, אין לו תתים סורים בפסח, זה לא רק אדם שמחמירים רק מהם. תחי כמה, בעל נפש אפילו חיטים דשריר אלו ילטות. הברייתא אסרה ללטות שעורים, כי שעורים יותר רכות. אבל בעל נפש שהחמיר אפילו בחיטים שהן חזקות, קשות יותר משעורים ולא ממהרות להחמיץ, אפילו כאן ראוי להחמיר ולא ללטות אותו. אמר לרב נחמן, מה תציית ללאבא? מי שיציית לרבא, שזה הכינוי שלו, חינם בדיבוש, יאכל קמח שהוא לא משובח בפסח, כי אם לא תלוטטים את החיטים אז לא מצליחים אחר כך להוציא קמח ראוי מהם. הרי להלכה אפשר להקל, הרי ברבונה לתתי, אצל רבונה היו לוטטים את החיטים בפסח כדי שיצא קמח משובח, וברבא פרבין לתתי. אבל רבא באמת מחמיר, רבא סובר כרב נחמן ואומר אסור ללטות. שואלת הגמרא, למה אתה אוסר ללטות את החיטים? הרי גם הברייתא לא אסרה ללטות אלא רק בשעורים, אלא דתני אין לוטטים שעורים בפסח, שעורים עוד אלו יוצא שחיטים שערי חיטים מותר, אז למה אתה מחמיר רבא בחיטים? רבא לשיטתו שמחמיר גם בחיטים יפרש את הברייתא כך, לא מבעיה כאן, הברייתא באה לחדש אפילו שעורים, בוודאי שחיטים, לא מבעיה חיטים, חיטים ודאי אסור. למה חיטים אסור? כיוונתי את בציריה, כיוון שיש להם איזה חריקס כזה לחיטים, לסדקים, שם ודאי נכנסים מים, פשיטה שזה בעיה של חימוץ, אילו ומיה. אבל שערי השעורים הם יותר חלקות, שיעי, הייתי אומר, אמא שפיר דמי, הייתי אומר שמותר ללטות, לכן הברייתא אומרת שאסור ללטות אפילו שעורים, כמה שמלן שאפילו שעורים. אז רבא בשלב הזה רוצה להחמיר שחיטים אסור ללטות אותם. אחר כך חדר אמר רבא, רבא חזר ואמר שמותר ללטות, מותר ללטות חיטים בפסח בשביל להכין קמח משובח. תניא, כתוב במפורש שאפשר לצאת ידי חובה מצאת מצווה בתת נקייה ואדרה, אפשר לצאת ידי חובת מצה בקמח משובח, ואי אפשר שיצא תת נקייה, שיצא קמח משובח בלי לתיתה. אז אם כן ודאי הוכח מכאן שמותר ללטות את החיטים. הייתי ורב פאפה לרבה, כשרב פאפה כתוב הקמחים והסלטות של נוכרים, אם יש לי קמח או סולט של נוכרים, אם זה של כפרים, אם אתה קראית את זה בכפר זה טהור. למה? כי לא לוטטים אותם, לא מרטיבים אותם, אז זה לא קיבל טומאה. אבל קמח של גויים שקנית אותו בעיר בכרכים הם טמאים. למה? מצד שלוטטים אותם וזה מכשיר אותם לקבל טומאה. זאת אומרת הכפרים מה הייתה אמה? למה אתה אומר שהקמח והסולט של הכפרים הם תיאורים, בגלל שלא לוטטים, לא מכשירים אותם לקבל טומאה? למה שום תולו על הדתי? ואתה רואה שבכל זאת כזה לי סולט, אתה רואה שלמרות שלא לוטטו את זה יוצא קמח משובח, יוצא סולט. אז אתה רואה שאפשר להכין קמח משובח גם בלי לתיתה. את הגמרא תרגום הקמחה אומר לא פאפה רב הנדחק, שמה שכתוב שזה טהור זה רק על הקמח, אבל באמת סולט באמת התמאה גם בכפרים, כי לא תתאים את החיטים, אין ברירה, אם אתה רוצה לפוף סולט שזה קמח משובח אתה חייב לנטות. אחרי בתר דנפיק, אחרי שרפאפה יצא, אמר רבה יכולתי לענות לו תשובה אחרת, מה איתה מה לא ימלא מה, יכולתי לענות לו בכיוון אחר. דמר אבי זר אמר אביר מאמר שמואל, חיטים של מנחות אין לוטטים אותם וקקר אליהו סולט. סליחה, רצה רב פאפה להקשות, סליחה, טעות, לא רב, רב פאפה אחרי שהוא יצא רצה, אמר אני יכולתי להקשות על רבה מכיוון אחר. לאיזה כיוון יכולתי להקשות? שמואל אומר שחיטים של מנחות אסור ללטות אותם כי אסור להחמיץ את המנחה, ובכל זאת יוצא לי קמח משובח, אז הנה אתה רואה שיש סולט, יש קמח משובח, גם בלי לתיתה. הדר אמר רבה, שרבה עובר תהליך, בהתחלה הוא אמר שאסור ללטות את החיטים, אחר כך הוא אמר מותר ללטות את החיטים, אחר כך אומר רבה, דש חוזר שלב שלישי, מצווה ללטות, בכלל חובה ללטות חיטים שמהם מכינים קמח למצות, שנאמר הוא שמרתם את המצות. למה צריך לשמור? אלא ודאי, הראי זה לא בעי לתיתה שימור למעל. אם צריך לשמור את המצה שהיא לא תחמיץ את הקמח, סימן שיש איזה רטיבות, יש איזה חשש. אם לא לתתאים, למה צריך לעשות שימור? אם תאמר לי שימור דלישה, שברגע שאני לש את הקמח במים, צריך לבדוק שזה לא יחמיץ, שימור דלישה עליו שימור, זה לא נקרא שימור. זה לא על זה נאמר דין שימור, כי שימור מתחיל הרבה לפני זה. הרבה לפני הלישה כבר מתחיל שימור. איזה שימור מתחיל לפני הלישה? הרי לא מרטיבים את זה במים לפני שלושים. סימן שכן, סימן שבתהליך הלטיטה, בתהליך התחינה של הקמח, היו כבר בזמן התחינה מרטיבים קצת את הגרעינים של חיטה. ולכן שם צריך לעשות שימור. מוכחים כן, שדין שמותר אפילו קרובה לדלות את הגרעינים של החיטה כדי שהם ייצאו משובחים, ואז צריך לשמור שלא יחמיצו. איך אני יודע ששימור מתחיל הרבה לפני הלישה? דמה רבונה, בצקות של מכרים אדם ממלא כרסום הם, מותר לאכול מצה שהכינו גוי, ולבד שיוכל כזה את מצה באחרונה. תאכל מצה שיצאת ידי חובת מצת מצווה, שנאפתה לשם מצווה. אבל רואים שאפשר לאכול מצות של גוי. באחרונה אין, בראשונה לא. מה הייתה אמה? משום גדולה ועדו שימו. זאת אומרת, אתה רואה שאי אפשר לאכול מצת מצווה שנעשתה על ידי גויים. למה? כי הם לא עשו שימור. למה לא? ולעבד לו שימור מאפייה ואילך. תבדוק ששמרו את זה כמו שצריך. שאפו את זה כמו שצריך בלי חמק. אלא לשמה מן השימור מעיקר הבאים. זאת אומרת, מצת מצווה, אנחנו דורשים שימור של לבדוק שלא היה שום רטיבות עוד הרבה לפני זה, מזמן הלטיטה, מזמן התחינה. ולכן מצת מצווה, רואים שיש בה הרבה לפני הלישה חובת שימור מהחמצה, סימן שלא תתאים את זה במים, ולכן צריך שימור. אנחנו רואים מכאן שרבא מבין שמצה שמורה, הכוונה ששימרתי, שמתי לב שהקמח לא החמיץ, זה נקרא מצה שמורה. ולכן מצה שמורה שיוצאים בידי חובת אכילת מצה צריכה להיות מצה כזאת שמזמן התחינה שמו לב שהקמח לא נרטב. אבל אפשר לאכול מצה בפסח שהיא לא מצה שמורה, לא לצאת ידי חובת מצת מצווה, אבל סתם לאכול מצה, העיקר שזה לא יחמיץ. גם לא היה שימור מזמן התחינה. ואת הגמרא ממאי, דיל משני אתם, דבעידה דנחת לשימור, הוא לא עבד לשימור. אבל איך הדבעידה דנחת לשימור, עבד לשימור? אך אינם אלי שימור, דלישה ושימור. אולי מספיק בשביל מצה שמורה, שזה שמור מזמן הלישה. ושם הייתה בעיה, השאלה ממתי שמו מים. אם שמים מים בלישה פעם ראשונה שהרטיבו את הקמח במים, אז צריך שימור מלישה. ואם שמו קמח מים בשלב מוקדם יותר, צריך שימור בשלב מוקדם יותר. זאת אומרת, מי אומר לך שמצה שמורה זה דבר אחיד? מצה שמורה זה לא משתנה, תלוי ממתי הרטיבו. ממתי שנוצרה הרטיבות אז צריך לשתות שימור. אתה לא חייב ללטות את החיטים ולעשות שימור מאותה שלב. אתה יכול למשל להכין חיטים בלי לטיטה, ואז השימור יתחיל רק מזמן הלישה, כי זה פעם ראשונה שנפגשנו עם מים. אז כאילו אולי שימור זה דבר משתנה, תלוי מתי באו מים על החיטה או על הקמח. אפילו אחי, למרות שיקשו עליו, לא עד הרבה רבה, רבה לא חזר בו, ונשאר עם שיטתו ששימור מתחיל, מצה שמורה מתחילה לפני לישה. הרבה לפני הלישה כבר צריך לשמור, זה הדין של מצה שמורה, לשמור שהחיטים והקמח לא יחמיצו הרבה הרבה לפני הלישה. איפה אנחנו רואים את זה? ואמר לו, לנו דמאבחי כיפה, אפילו לאותם אנשים שהכינו את העומרים בשדה אחרי הקצירה, אמר להם, כי מהתחיתו, התחיתו לשם מצווה. כשאתם מכינים את העומרים, תשימו לב שאתם משמרים את המצות היטב, את השיבולים היטב, שלא נרטבים, שאין שם רטיבות, כדי שהם יהיו מיועדים למצת מצווה. אלמה כסבה הוא שימור מעיקרה, מתחילתו ועד סופו בעינה. זאת אומרת, רואים שלפיתתו המצה שמורה זה משעת קצירה. ומה זה מצה שמורה משעת קצירה? זאת אומרת שמזמן הקציר, מאחרי הקציר, זמן שכבר אומרים את זה, צריך לשים לב שזה לא נרטב, אבל רואים שיש פה עוד מימד בגמרא, לא רק לשמור שזה לא יירטב, אלא רואים שזה גם צריך לכוון לשם מצווה, לכוון שזה יהיה בשביל תורת לשם מצווה. השולחן ערוך פוסק שחיטים שעושים מהם מצות למצווה, טוב לשמור שלא יקלו להם מים כבר משעת קצירה, ולפחות משעת תחינה. כך פוסק השולחן ערוך. זאת אומרת, משעת קצירה או משעת תחינה, מצות מצוות שאת לשמור עליהם שלא יירטבו. האחרונים של הברורה הוסיפו שגם לכוון לשם מצווה, שזה עוד מימד. מה עוד רדר אבינה? מנקת לאימי בארבי, שהיו מכינים לו, אמא שלו הייתה לו מביאה לו חיטים, הייתה לו מביאה חיטים משעת הקציר בכלים מיוחדים לשמור אותם לצורך הפסח. זאת אומרת, שוב אנחנו רואים שהיו מחמירים לשמור את החיטים מזמן הקציר בצורה מיוחדת כדי שלא יחמיצו. נספר את הגמרא סיפור. אנו הייתה סירה דחיתה, הייתה סירה מלאה חיטים, וטבעה בחישתה, טבעה באיזשהו נער ששמו חישתה, וזה היה קצת לפני פסח. שר רבה לזבול לנוכרים, העלו את החיטים מהמים, פסקים של החיטה מהמים, החיטים האלו בוודאי יחמיצו, וכל זאת מותר למכור אותם לנוכרים, ומדובר כמה ימים לפני פסח. הייתי ברבה בר ליוואי לרבה, כתוב בגד שעבד בו כלאיים, בגד שיש בו כלאיים, הרי זה לא ימכרנו לנוכרי, ולא יעשה בו מרדה כחמור. אבל עושים תכריכים למת, למה אתה לא מוכר בגד כלאיים לנוכרי? למה משום דאדר מזדינו ישראל? עולו למכור אותו לישראל. אז אם זה בגד שהכלאיים ניכרים בו, הישראל ישים לב ולא יקנה. אבל בגד שעבד בו כלאיים, וזה לא ניכר שזה כלאיים, יש חשש שהגוי ימכור אותו ליהודי ויכשיל אותו. אז אחר, אותו דבר נגיד גם כאן, אתה מוכר לנוכרים חיטים שהם חיטים שהם חמץ, הנוכרי הזה ימכור אותם לישראל לפני פסח, וישראל יחשוב שזה חיטים טובות, הוא לא ידע שזה חיטים שהחמיצו, הוא עלול להכין מהם מצות, להכין מהם קמח לפסח. לכן רבא חוזר בו, אדם אמר רבא, לא למכור אותו לנוכרים, אלא לזבין הוא קבא קבא לישראל, כי איך הדיקל יקמי פיסח. אם יש לך קמח שחשש שהוא יחמיץ, תמכור דווקא ליהודי, אבל תמכור כמות מאוד קטנה, לכל יהודי כמות קטנה. ואז, כמה אם לפני פסח בטוח יחם מזה לכם, שהוא הספיק לגמור את זה, לסיים את זה לפני פסח. זאת אומרת, מותר למכור חמץ, דבר שהוא לא חמץ, שהוא ניכר, חמץ ניכר, אין בעיה, אפשר למכור. אבל דבר שהוא לא חמץ ניכר, קמח כזה שהוא מחמיץ, יחמיץ, אבל לא רואים עליו שהוא יחמיץ, מותר למכור אותו בתמות קטנות, כי יגמרו אותו, יסיימו אותו לפני פסח. תנור בנן אין מוללים את הקדרה בפסח, ורוצה שימלול נותן את הקמח ואחר כך נותן את החומץ. היו לוקחים קמח ושמים אותו לתוך תבשיל, כמו שראינו, בשביל לגרום לעיבוי של התבשיל, אז אסור לעשות את זה, אלא אם כן אתה נותן קמח תחילה ואחר כך שופך על זה חומץ, והחומץ מונע את החמצה מקדש על הקרח. יש אומרים, אף נותנת חומץ, אחר כך נותנת את למה. תשים את החומץ בתוך התבשיל, אפילו שכבר החומץ נמצא בתוך התבשיל, הוא ישפיע על הקרח. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש אומרים סוברים, שגם אם חומץ בתוך סיר, בתוך תבשיל, הוא עדיין ממשיך להשפיע. מה יש אומרים? המאבחיז זה רבי יהודה, הלכות שבת, תתנה. משנה במסכת שבת פרק שלישי אומרת, האלפס והקדירה שהעבירה מרותחים, כלי ראשון שהיה על האש, והוצאתי אותו מהאש, לא ייתן לתוכן תבלין. אסור לשים תבלין, כי כלי ראשון מבשל, הוא מבשל את התבלין. אבל נותן לתוך הקערה ולתוך התמחול. אם עברת את זה לכלי שני, מותר להוסיף תבלינים, כי כלי שני אינו מבשל. רבי יהודה אומר, לכל הוא נותן. אפשר לתת בכלי שני כל מיני תבלינים, זה בסדר גמור, חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר. שלדעתו חומץ שנמצא בתוך תבשיל, הוא מאוד משפיע, הוא מבשל. זאת אומרת, החומץ יש לו עוצמות. ואפילו אם הוא נמצא בכלי שני, הוא ממשיך לבשל. אז אנחנו רואים שיש פה שיטה, שגם אם ניתן את החומץ תחילה לתוך הקדירה, החומץ ישפיע על הקמח שתיתן אחר כך לתוך הקערה. זאת הגמרא ונוקמה כרבי יוסי. ראינו כבר שיטת רבי יוסי, שרבי יוסי למדנו, וכאן רבי יוסי משורם בחומץ וחומץ סומטן. ראינו שזו שיטת רבי יוסי, שחומץ מונע תהליכי החמצה. כי אומרים לרבי יוסי, אני מי לדעיתי בעיני, חומץ הוא לבדו. אבל פה מדובר חומץ שנמצא בתוך תבשיל, על ידי תערובת לא שמענו את רבי יוסי, לכן אנחנו צריכים להביא את שיטת רבי יהודה. כל זה מהלך ראשון בגמרא. אולה אמר, אחד ואחד זה אסור. ומה יצא? אומר, אולה אני לא מתיר את זה, אנחנו לא מתירים בכלל להתעסק עם הדבר הזה של לשפוך חומץ, ולזה זה למנוע תהליכי ההחמצה של הקמח, לא בקדרה ולא לא לפני הקמח ולא אחרי הקמח, כי יש פה גזרה שמה בטעות תהיה החמצה. כמו שמצאנו, לך לך אמרין הנזירה, שחור שחור לכמה לא תקרב, כמו שאומרים לנזיר, רק תתקרב לקרב. הפאפה שר לי ללבורדי כדבר השגלותה, למין כקדרה בחסיסה. הוא התיר לאופים של רש הגולה לשים קמח קלוי בקדירה, בתבשיל. זאת אומרת, להוסיף קרח מצה, קרח שכבר נעפה, להוסיף אותו לתור משהו לרוטב. אמר רבה, רגע, איקה מדשארי קיים בלתה, בסיסי אבדי, מה אתה מתיר את זה? זה בעיה להתיר את זה, שם אני אתן עבדים. והעבדים הם מחפפים במצוות. הם עלולים להביא בסוף קמח רגיל גם כן, לא רק קמח שקלו אותו, ולהכניס קמח רגיל וזה יהיה חמץ גמור, אי אפשר לסמוך עליהם. כדאמרי, יש אומרים שרב הגופה התיר את זה, מה שלגדירה בחסיסי. הרב בעצמו התיר לעצמו את הדבר הזה, אבל צריך לשים לב שאנשים שהם יראי שמיים. אין נותנים קמח לתוך הרוסת או לתוך הרדל. הרוסת של זמנם הייתה מלאה חומץ. אז אסור לשים קמח שם, או לתוך הרדל. ואם נתן יאכל מיד, תאכל אותו, יאכל מיד לפני שהוא מתחיל תהליכי החמצה. ורבי מאיר אוסר, אין מבשלים את הפסח, זה הלכה נפרדת שקורבן פסח אסור לבשל אותו, לא במשקים ולא במי פירות, אבל סכין ומטבילים אותו בין מותר לשים רוטב לפני ואחר כך לצלות. מי תשמישו של לחתום מים שהאופי הלחם טיפה שוטף בהם את הידיים, שהוא מדי פעם כשהוא הולש את הבצק אז הוא מנקה את הידיים במים, המים האלו בעצם מלאים קמח ולאט לאט יש בהם החמצה, אז לכן צריך לשפוך אותם בסוף לפני שהם מחמיצים. צריך לציין?
יש עוד כמה דקות.
אמר רב כאן, מחלוקת לתוך החרדל, אבל לתוך החרדל דברי הכל יסרד מיד. רב כאן המפרש את המשנה שכל מה שתנא קמא התיר לאכול קמח שנשפך לתוך חרדל, אבל גם הוא מודה לרבי מאיר שאם הקמח נשפך לתוך חרוסת אז הוא מחמיץ מאוד מהר ולכן אסור לאכול אותו וצריך לשרוף אותו. תנא מיחי, אין נותנים קמח לתוך חרוסת, ואם נתן נשרף מיד לכל הדות. לתוך חרדל הזה יש מחלוקת, שרבי מאיר אומר נשרף מיד, וחכמים אומרים יאכל מיד. אמר רבי יהודה, אמר רבי יהודה, אמר רבי נחמן, אמר שמואל, הלכה כדברי חכמים. אמר לרבי נחמן בר יצחק לרבי יהודה, רבי יהודה, חרוסת כאמר מר, או חרדל כאמר מר? האם בחרוסת לדעתך גם יש מחלוקת, או שבחרוסת הם מודים לרבי מאיר? אמר לי, למה נפקא מינה? לרב כהנא. הרב כהנא אמר שמחלוקת דווקא לתוך חרדל, לתוך החרוסת, נזרע הכל ישרף מיד. אמר לי, לא שמיע לי. כלומר לא סביר לי, אני חולק על רב כהנא, ואני מבין שהמחלוקת של חכמים ורבי מאיר היא גם בחרוסת, ולדעתי חכמים מקילים, והלכה כמותם שמותר לאכול גם את החרוסת. אמר רבשי, אני דווקא תומך ברב כהנא, קבלת את רב כהנא, כמה. ואמר שמואל, אין הלכה כרבי יוסי. מילא, צימותי הוא דלוצמי. החומץ, רבי יוסי טען שהחומץ הוא מונע תהליכי החמצה. ושמואל אומר, אין הלכה כרבי יוסי. זאת אומרת, רואים שחומץ לא, הוא לא מונע תהליכי החמצה. סימן שחמור עם אחמר, עוד הרבה יוצר החמצה. כשמו שרב כהנא אמר פה, שחרוסת, כיוון שיש בה חומץ, אז החומץ הוא מחמיץ. הפוך מרבי יוסי שאמר שהחומץ לא מחמיץ, אנחנו רואים שהחומץ הוא כן מחמיץ. הגמרא זה לא ראיה. דילמה, יכול להיות שאין הלכה כרבי יוסי. כלומר, החומץ הוא לא עוצר את ההחמצה. אבל אני לא יודע אם הוא יוצר בעצמו תהליכי החמצה. יכול להיות שדימה לא מצמצמית ולא חימור מחמה. יכול להיות שהוא מצד אחד לא מונע החמצה, אבל הוא גם לא יוצר, הוא פרווה. הוא לא יוצר את תהליכי החמצה. אז אין לי כאן ראיה. בכל אופן יש פה מחלוקת על גבי חומץ. אז יש דעה אחת שאומרת רבי יוסי שחומץ מונע תהליכי החמצה, יש דעה שאומרת אדרבה חומץ רב כהנא גורם להחמצה, יש דעה ממוצעת שאומרת שחומץ הוא לא פה ולא פה, הוא לא עוצר אבל גם לא גורם. אנחנו עוברים להלכות שקשורות לקורבן פסח.
הרב, אנחנו נעצור כאן.
כן, יום טוב לכולם, בשורות טובות.
יום טוב.